אנחנו למדנו בשיעור הקודם את הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, וכשהוא בא להסביר את המקור לאיסור האכילה, אז הרמב״ם משתמש במודל של איסור הבת, למרות שבתורה כתוב רק בת הבת. כן, אומר הרמב״ם, אין אסור מן התורה אלא בשר לא שדקה כתוב מן אסור האכילה, אלא מפני שאסר הבישול, כלומר ואפילו בישולו אסור, ואין צריך לומר אכילתו כמו ששתק מלאסור הבת, מאחר שאסר בת הבת. כן, ונאמרו על זה שני דברים. קודם כל, לחם משנה העיר פה, רגע, זה לא כתוב בשום מקום בגמרא, מאיפה לקחת את זה? מאיפה זה בא? כן, ואני טעיתי בשיעור הקודם, שהצעתי משהו, אמרתי, זה לא כמו הלחם משנה, אבל האמת היא שהכיוון שהצעתי, הלחם משנה הולך בו. הלחם משנה, והיום אנחנו נחדד את זה, אומר, זו הפרשנות של הרמב״ם לתנא דרבי ישמעאל, שאותו הרמב״ם מביא בספר המצוות. אנחנו יודעים מספר המצוות שמכל הדרשות בגמרא, איזו דרשה הרמב״ם אימץ? לתנא דרבי ישמעאל. הוא כותב את זה מפורש בספר המצוות, כתוב שלוש פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו, פעם אחת לבישול, פעם אחת לאכילה, פעם אחת לענה. וזו הפרשנות שלו. איך זו הפרשנות שלו? מה המשמעות? זה אנחנו נברר מיד. ולפני כן, נקודה השנייה, זה מה זה כל הסיפור של הבת ובת הבת. כן, אז כפי שאמרתי לכם בשיעור ביום שני, הרמב״ם מאוד מקפיד בשורשים של ספר המצוות להבחין בין דברים שנאמרו בסיני לבין דברים שנלמדו על ידי החכמים אחרי ההתגלות בסיני. לבין דברים שנלמדו ביוד ג' מידות, זה השורש השני, עוד דברים שנאמרו כתקנות רבנן או גזרות רבנן, שהם יש להם תוקף, חייבים לשמוע בכל החכמים, והם לא נאמרו בסיני. וההבחנה הזאת אומרת שבמניין המצוות אני מונה רק דברים שמפורשים בתורה, ורק עליהם אפשר ללקוט. וכך, כשמעיינים ברמב״ם גם בספר המצוות, ולא תעשה שין פי וו, נדמה לי שזה עליו, שין למד וו, סליחה, וגם ביחות איסורי ביה, בפרק ב' הלכה ו', רואים שהרמב"ם מדגיש שזה שהתורה רק כתבה ערוות בת ביתך לא תגלה, ולא כתבה ערוות ביתך בשום מקום, אנחנו אוסרים את ערוות הבת לא רק בבחינת קל וחומר, אבל לא רק בבחינת שהוא כאילו נלמד בי"ג מידות, שאנחנו מסברה יודעים את זה, שהרי אז לו זה היה כך לא היו לוקים. אלא הרמב"ם כותב זה כאילו זה מפורש בקרא, זה כתוב בתורה במפורש. זה לא כתוב בתורה במפורש. אז ההסבר של הרמב״ם הוא כי זה כלול במושג בת הבת. הבת הבת, מה הוא מציין? את הבת שלך, הוא כלול בתוך זה. אמנם בספר המצוות הרמב״ם מדגיש שהיה צריך איזושהי גזירה שווה, אבל התפקיד של הגזירה שווה כאן הוא לא ללמד אותי הלכה שלא כתובה בטקסט, אלא ללמד אותי איך לקרוא את הטקסט. כלומר, שכתוב בת הבת, בזה התורה כותבת גם את הבת. באופן דומה שהרמב״ם כותב לנו, רוצה שאני אקרא לך את זה? אני מקריא פה משפט אחד, והרמב״ם כותב כך: ולשון גמרא קריטות, אל תהי גזירה שווה קלה בעיניך, שהרי ביתו אחד מגופי תורה ולא למדע הכתוב אלא מגזירה שווה. מה גזירה שווה? את יהנה הנה, את יזימה זימה. כן, כתוב שערה הנה זימה היא, עושים גזירה שווה. אומר הרמב״ם, ואבן אומרם לא למדע הכתוב ולא אמרה לא למדנוע. הרמב״ם מדייק בלשון הגמרא שזה לא גזירה שווה, שיש משהו מחוץ לטקסט שחכמים אומרים בוא נלמד אותנו משהו שאנחנו מסיקים אותו, אלא הרמב״ם כותב הגמרא דיקה לא למדע הכתוב, זה גזירה שווה שמלמדת איך לקרוא את מה שכתוב, זה כתוב בתוך הטקסט, זאת הכוונה. כלומר, יכולתי לחשוב, לו לא היה כתוב את הגזרה, לו לא היה גזרה שווה, שבת הבת, זה בת הבת ולא בת. תגיד זה בצורה הבאה, כל אחד פה יודע במערכת יחסיו עם סבא וסבתא שלו, שזה לא אותו דבר כמו עם ההורים, נכון? הנה, בלוויה שרב אורי דסברג, זכרו לברכה, מה אמר הנכד? היית כמו אבא שלי, לא כמו סבא שלי. מה הוא ציין? גם ידעת להגיד לי לא. כאילו אתה לא רק פינקת אותי, אתה גידלת אותי, זה הבדל מאוד גדול, כן? אז יכולתי לחשוב שבת הבת לא כולל את הבת, כי יש פה איזה משהו שונה. הגזירה שווה, מה שעולה בדברי הרמב״ם, התפקיד שלו הוא לא ללמד אותי כמו שבת הבת אסורה, אז גם אנחנו נלמד אותך שהבת אסורה. הוא מלמד אותי איך לקרוא את הכתוב. הוא מלמד אותי שכשהתורה כותבת בת הבת, צריך לקרוא אותו כבת גם כן, הוא כתוב בתוך הטקסט. עכשיו באופן דומה, כנראה גם מתפרש לדעת הרמב״ם, אבל לא תבשל, שמרבה איסור אכילה. למה הכוונה? היות ובישול הוא לקראת אכילה, אז ממילא כשהתורה כותבת בישול, זה כולל בתוכו אכילה, זה כאילו אכילה נאמרה במפורש. מעלים בדי הרמב״ם, מה שנראה בדבריו, ברכות מאכלות אסורות, זה כשהתורה כשהיא כתבה לא תבשל פעם אחת, היא אסרה בישול, וכשהיא כתבה לא תבשל פעם שנייה, זה כאילו היא אסרה במפורש, היא בעצמה, כתוב בה אכילה. מה שאני הייתי מוסיף, זה שזה גם נוגע לשאלה שכל הזמן אנחנו מדברים עליה, וגם היום נדבר עליה, מה היחס בין איסור הבישול ואיסור האכילה. ברמב״ם נראה למה זה, מה המשמעות שאני אומר שאפילו בישול לא אסור, אז איפה לב האיסור? אם אני אומר שהבישול הוא אפילו, אז מה הוא לב האיסור? אכילה. אכילה, לא רק אכילה נאסרה שהיא העיקר, אלא גם הבישול. אז אם אני אומר לך שגם בישול, אז ברור שהאכילה בתוך זה. זה כמו שבבת הבת והבת, יש להניח שאין הכוונה שעיקר האיסור זה בת הבת, וגם הבת, לא. עיקר האיסור זה שצאצאים שלך, הבנות שהם צאצאיך, והבת יותר קרובה אליך מבת הבת. כלומר, יש להניח שהבת היא לב האיסור, ובת הבת היא הרחבה שלה. אז ברמב"ם, הלב של האיסור נראה איסור האכילה, והאיסור הבישול מהו? הוא מעין הרחבה שלו. מה שעדיין נכון לשאול ברמב״ם, והרמב״ם בעצמו שאל את זה בספר המצוות, וצריך גם לראות שיטה חדשה שהוא חידש שם, זה יפה מאוד שכשכתוב בישול, הכוונה מה? לא לאכול, כי אפילו הבישול. ולמה שהתורה לא תכתוב ישירות איסור אכילה? כמו למה להתנסח בשלוש פעמים בלשון בישול? והרמב״ם בעצמו מתייחס לשאלה הזאת במסגרת חידוש ומחדש. האמת כשמסתכלים בדברי בכל המקום מבט ראשון, הדברים לא משתלבים טוב אחד בשני. נראה שיש פה איזו עבודה לא ברורה איך הוא עבד מול המקורות. שכן, פה הוא מביא את הסיפור של בת הבת, נכון? עכשיו הרמב״ם בספר המצוות מונה במניין הלאווים שבשר וחלב רק שני לאווים. לאו אחד לבישול, שזה לאו, לא תעשה קוף פי וב, היא שהזירנו מבשל בשר בחלב, והוא אמרו יתעלה, לא תבשל גדי בחלב עמו, ומי שבישלו לוקה, ואף על פי שלא אכלו, כמו שהתבהר במקומות בין התלמוד, ובלא תעשה קוף פי זין, רמה מונה לאו לאכול בשר בחלב. היא שהזירנו מאכול בשר בחלב, והוא אמרו גם כן, לא תבשל גדי בחלב עמו פעם שנייה, רוצה בו איסור אכילה. כבר פה מהכותרת ברור שמי הוא עובד, אם תנא דבי רבי ישמעאל. ולכן מה היינו מצפים? שמה השלב הבא? שהוא ימנה לאו לא תעשה קוף פי חט, כתוב לא תבשל פעם שלישית, לאו בתורה, שמה הוא יאסור? איסור ענה. אבל אומר הרמב״ם, ובכאן ראוי לי שהרמוז על שורש גדול שלא קדם לי זכרו. הרמב״ם מעיד על עצמו שהוא מחדש פה חידוש שהוא לא מצא אותו בתורת הקדמונים שלפניו. וכשמעיינים במקבילה בפירוש המשנה, הוא לא רק מציין שזה חידוש, הוא גם מתפעל מעומק ההבנה שבחידוש הזה, שכן איך הוא מכנה אותה שם? הוא מכנה אותה בפירוש המשנה, איך הוא מכנה אותה? נקודה נפלאה נעיר עליה. כאילו הוא עלה לו איזה רעיון אדיר לראש, איזו הבנה מאוד מאוד עמוקה. כן, ומה היה ההבנה העמוקה הזאת? מהו הרעיון העמוק הזה? שמיד נראה בעבודה מול המקורות היא קצת מסובכת. ותראו בסוף שזה מת עמור, כן? וזה שהמורה אומר הרמה המתברך, לא תבשל גדי בחלב עמו, נכפל בתורה שלושה פעמים. ואמרו מלמדי הפירוש, שכל לב מהם הוא לעניין, אמרו, חד לאיסור אכילה, חד לאיסור ענה, חד לאיסור בישול, ולמקשה שיקשה ויאמר, לאיזה דבר מנית איסור אכילתו ואיסור בישולו שתי מצוות, ולא תמנה איסור ענאתו מצווה שלישית, אבל זה הדבר המתבקש, אם הוא עובד ניתן לדבר רבי ישמעאל. אומר הרמב״ם, הנה ידע מקשה, שאיסור הנאה אין ראוי שימנה מצווה בפני עצמה, מפני שהוא ואיסור אכילה עניין אחד. למה פה אומר שהאכילה והנאה הם בעצם עניין אחד? בוא נראה את הניסוח שלו פה, אחרי זה נשווה לניסוח שלו בפירוש המשנה, כי הניסוח קצת שונה שם. איך הוא מנסח את זה פה? שהאכילה מין ממיני ההנאה. כן, מה זה הניסוח הזה? יסוד האיסור, מה הלב של האיסור? הנאה. הנאה. אלא מהי ההנאה המושלמת שעליה אני יכול להגיד וואו, הבן אדם הזה נהנה. זה בן אדם שאוכל. האכילה היא מין ממיני הנאה. פה משמע שהאכילה והנאה היא בעצם בסקאלה אחד, אלא שהאכילה היא ההנאה המושלמת, השלמה. רק אז אפשר להגיד שאתה נהנית בצורה שאפשר להלקוט אותך. לעומת זאת, מה נאמר אדם שנהנה פחות מזה? זה דימוי שמופיע במשנה למלך הארוך, מי שהיו לו כוחות, כל הלילה בשבועות ללמוד. בשבועות, למדתי את זה, שתדעו. רציתי, שאלו אותי לפעמים לחשוב עוד מה ללמוד, עשיתי כל מיני דברים, אבל אמרתי, אני אלמד גם את הלימוד הרגיל שלי. זה חלק מההתפעלות של מתן תורה, זה כל יום של שבוע, של לימוד תורה. אז המשנה למלך מדמה, זה כמו חצי שיעור. כן, חצי שיעור, יש לו כל מיני הסברים, אבל בואו נדבע כרגע בהסבר אחד. אי אפשר להלקוט אותך כי לא נהנית כשיעור, אבל עצם המפגש עם האיסור הוא דבר שהוא נאסר גם בלי מלקוט. כן. שהאכילה, המשנה למלך מדמה אצל הרמב״ם הנאה כסוג חצי שיעור של אכילה. מה הכוונה? חצי שיעור לא כמותי אלא איכותי. אלו הנאה היא מפגש פחות שלך עם האיסור, לכן אי אפשר להלקוט עליו. לעומת, הייתי אומר ככה, באכילה אתה מתמזג עם האוכל, האוכל נכנס לתוכך, הוא חלק ממך. אני אומר עליך, אתה נהנית הנאה מושלמת. כן, תדעו לכם שגם בלכות ברכות הנהנים יש שאלה דומה. ברכת הריח היא ברכת הנהנים או לא? אז הרמב"ן אומר שכן. והרמב"ן מסביר כי זה נכנס לתוך הגוף, כך הוא כותב. רמב"ן בברכות, בתחילת פרק שמיני, הוא אומר, זה נכנס, הרמב"ן נותן קריטריון, ההנאה נחשבת שהיא נספגת בתוכך, כאילו מתמזגת בך. ברמב"ם לא משמע ככה. ברכת הרי, האור, זה, אתה נהנה מאור, זה ברכת הנאה. אבל זו שאלה שעונים ברכות, איפה עובר הגבולות שמה שאנחנו מכנים ברכות הנהנים. בעולם של חז"ל תדעו, השאלה הזאת היא לא שאלה, כי המונח ברכות הנהנים הוא לא מונח שמופיע בכל ספרות חז"ל ואפילו פעם אחת. פשוט לא כתוב שם. חז"ל מדברים על משהו אחר, על ברכת הפירות, ברכות הראייה. אין להם בכלל מושג של הנאה. וברגע שלעולם נכנס המושג ברכות הנהנים, זה דיון בראשונים, מה נקרא להנות, ושם יש כאילו מושגים דומים. סיפרתי לכם פעם על התורם ששאל את הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה. למה אין ברכת הנהנים לכבוד? הוא אמר לו, אני הכי נהנה מכבוד, יותר מכל דבר. למה אין על זה ברכה? רב המטל אמר לנו, עניתי שתי תשובות, אחת לא ואחת חשבתי בלב. הוא אומר, לא עניתי שאין ברכות הנהנים על כבוד, כי זה דבר שאין לו שיעור. כאילו אי אפשר לקמת אותו, אי אפשר. ולעצמי הוא אמר, חשבתי שכמה כבוד שאני אתן לו, הוא תמיד יחשוב שהוא פחות מכשיעור. זה תמיד יהיה חצי שיעור. אז מה שלא יהיה, מה שלא תהיה התשובה, כן? היהודי פיקח הרב המטל, כן? מה שלא תהיה התשובה, אני יכול לומר שזאת שאלה בעוד מקומות. מה נקרא ליהנות? עכשיו, בא רמב"ם פה ומשמע ממנו שהאכילה והנאה הם מושגים על אותה סקאלה. רק שאני מדבר על האכילה כהנאה השלמה, שאז אני יכול לנעול את הבן אדם, להגיד עכשיו אתה לוקה על זה. לעומת זאת, ההנאה שהיא לא האכילה, היא הנאה פחותה, ועליה לא לוקים, היא עדיין אסורה. עכשיו הרמב"ם ממשיך ואומר, והמורה יתברך בדבר שהוא לא יאכל אומנם, הוא דמיון מדמיוני הנאה. כן? והכוונה שהוא לא יענה בו לא באכילה ולא בזולתו, והוא אמרם עליהם השלום. ופה את מי הוא מצטט? את רבי אבאו. כל מקום שנאמר לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכל, אחד איסור אכילה ואחד איסור ענה במשמע, עד שיפרט לך כתוב כדרך שפרט בנבלה שבאר יתר התועלת בה. והוא אמרו לגר אשר בישרך תתננה ואכלה, ולפי השורש הזה אין רואי שימנה איסור אכילה ואיסור ענה, שתי מצוות. ואומר הרמב״ם כאן, שאנחנו מקשיבים לדבריו, ראשית הוא אומר, זה ההסבר שדינו של רבי אבאו. מה הכוונה כשאת רואה כתבה לא תאכל, זה גם איסור ענה? כי אכילה והנאה הם בסיסית שייכים לאותו מערכת מושגית, אלא שאחד הוא חמור יותר מבחינת המלכות, אבל היות והם שייכים לאותה מערכת, זה שהתורה אמרה לא תאכל, בזה היא גם אסרה כל ענה. זה קודם כל הפרשנות של דברי רבי אבאו. ועל רקע זה אומר הרמב״ם, היות ואכילה והנאה הם באותה סקאלה, לכן מה אני עושה? אני מונה רק אכילה ולא הנאה. לו היו דברים נפרדים, אז הייתי מונה אותם בנפרד, אבל היות והם בסיסית דבר אחד, אז אני מונה אותם יחד. ואז הוא ממשיך, ואילו מנינו אותם שתי מצוות בבשר וחלב, והרוי כמו כן בחמץ ובעורלה ובכלי הכרם, שיהיה בכל אחד מאלו ארבע מצוות, איסור הנאה, מצווה בפני עצמה, ומצד שנפל באלו ולא מנע זולת עליו שבא באיסור אכילתם לבד, וכלל זה איסור עונה, כמו שהנחנו, כמו כן ניפול בבשר וחלב. עכשיו כל הקטע הזה האחרון הוא מוזר ביותר, והוא מחייב הרבה ביור. וזו שאלה שהרב פרלו, שתתתי לכם קטע ממנו, היום הבאתי את הספרים, תראו, ככה נראה הספר, ככה הוא על המדף, ככה למדתי אותו לפני שהיה פרויקט השוט. בסדר? עם הקווים ועם אותיות רשי, שתכירו. מה זה זה? רס"ג, יש לו פיוט שהוא כתב אותו לחג השבועות. פיוט שנמצא בסידור רס"ג, הוא 5 עמודים בסידור. זה פיוט שמתחיל את השם הלוקח עתירה ואותו תעבוד, ושם הוא מביא על סדר האלף בית בשש צלעות, הוא עושה, זה הפיוט בנוי על אבגת, אחרי זה תשרק, הוא הולך קדימה אחורה באלף בית, את כל תרי"ג מצוות. זה פיוט שנועד להגיד לחג השבועות, שהוא חלק ממסכת שלמה שבעדות המזרח עוד עושים את זה, נכון שאול? שבשבועות אומרים פיוטים של מצוות? לא? וואלה, קלקלנו אותך לגמרי, אפילו אכל חלבי בליל שבוע, שם רחם. טוב, אז נחזור לה. והרב פרלו לקח את הפיוט הקטן הזה ופרסם עליו 3 כרכים בעובי הזה, שתדעו. משהו ענק. הוא היה יהודי, נפטר ב-1934, אני חושב. הוא מוצאו מוורשה, הוא ורבני מאותו מקום. הוא היה בקי עצום וחריף עצום. בסוף ימיו עולה לירושלים, הוא גר בבתי מחסה. והוא כאן על סדר המצוות של רס"ג, הוא בעצם משתפך על תרי"ג מצוות. ספר מאוד מאוד יסודי. אז הרב פרלו אומר, אני לא מבין כלום. הוא אומר, ברגע שהרמב"ם עבר להשתמש ברבי אבאו, אז מה קרה ל3 פעמים של תנא דבי רבי ישמעאל? הוא אומר, משהו פה מבלבל אותי. הרי לפני רגע מה אמרנו? מאיפה בא איסור ההנאה של בשר וחלב? כי כתוב 3 פעמים, לא תבשל, לא תבשל, לא תבשל. לעומת זאת, בחמץ בפסח, שהרמב"ם מביא את הדוגמה, כן? הרמב"ם אומר, כלי הכרם, אורלה, כלי הכרם. שם כתוב רק פעם אחת. אז איך היה עולה על דעתנו, איזה מין הראיה הזאת, שזה שלא מונים אכילה והנאה פעמיים, באורלה, איך זה מוכיח שבבשר וחלב לא מונים פעמיים? בבשר וחלב יש 3 פעמים. שם יש רק פעם אחת, ואני אגיד את זה בצורה אחרת. איך הרמב״ם משלב את רבי אבאו עם הדרשה של תנא דבי רבי ישמעאל? ותחזרו לרגע לגמרות. מי הביא את רבי אבאו בגמרה הענקית שאמרנו בחולי? מי הביא אותו? רבשי. למה רבשי צריך להביא אותו? כי רבשי למד את איסור האכילה, מלא תאכל כל, לא תאכלו, סליחה, כל תועבה, ועכשיו כתוב שם רק אכילה, אז מה רבשי עשה? הביא גם את רבי אבאו, הנה גם איסור ענה. אבל הרמב״ם ברגע שהוא מביא את תנא דבי רבי ישמעאל, מה הוא צריך את רבי אבאו? מה שעולה בדברי הרמב״ם, וזה פשוט מצטרף לשלישייה של גם הרמב״ם של בת הבת, שאלנו מאיפה הוא מביא אותו, שמצד אחד הוא עובד את תנא דבי רבי ישמעאל, מצד שני הוא בו זמנית גם עובד עם מי? עם רבי אבאו. והרמב״ם בעצם אומר, בשר וחלב כפוף לכללי החשיבה של רבי אבאו. בשר וחלב לא מנותק מאותם כללי חשיבה. אבל השאלה איך הדברים האלה הם משתלבים אחד עם השני. שכלל גדול בחיים, ככל שהשאלה יותר קשה, יותר נחדד, יותר מאמיס, אז מה אנחנו גם נגלה? את התשובה. למה? כי איפה התשובה נמצאת? בשפיץ של היפרון. ככל שנחדד, נחדד, נחדד, שמה התשובה נמצאת. וגם פה זה אותו דבר. התשובה נמצאת דווקא בצירוף של כל הרמב"מים יחד. נוריד אחד, אין תשובה. דווקא כשנאמיס את כל הקושיות ביחד, אז אנחנו נגיע לשפיץ של השפיץ, והתשובה נמצאת. כי מה אנחנו למדנו מהרמב״ם של בת הבת, שיעזור לנו להבין עכשיו את האופן שבו הוא קורא תנא דבי רבי ישמעאל, שנבין למה רבי אבאו מככב בסיפור הזה. אז התשובה היא מאוד פשוטה. מה לימד אותנו הרמב״ם מתנא דבי רבי ישמעאל? בסך, כתוב לא תבשל 3 פעמים. אז פעם אחת בישול, פעם אחת אכילה, פעם אחת הנאה. אבל הרי כתוב בישול, לא? כתוב אכילה? אז כאן בא הרמב״ם ובת הבת אמר דבר מאוד פשוט. כשכתוב בישול זה כאילו כתוב אכילה במפורש. נכון? זה כאילו כתוב אכילה במפורש. אז יוצא שבישול אכן כתוב, ואכילה אכן כתוב, אבל כשכתוב בישול בפעם השלישית, בישול זה לא כאילו כתוב הנאה. זה לא כאילו כתוב הנאה. למה? כי מה גרם לבישול להיות כאילו כתוב אכילה? כי מבשלים כדי לאכול. אבל אנשים לא מבשלים כדי ליהנות. דיברנו על השרשרת, הם לא משורשרים יחד. ולכן קודם כל עובר קו מאוד ברור כאן בין בישול ואכילה לבין הנאה. הבישול והאכילה כתובים, זה לא שהאכילה היא דרושה. אם האכילה הייתה דרשה, כתוב שלוש פעמים, אני אומר לעצמי, זה בא לרבות, הוא מרבה. אם זה היה ריבוי של אכילה, כן? אז אי אפשר היה לחלק בין האכילה לבין הנאה, היא אותו דבר. לכן כל כך הדגש של בת הבת, כי מה, איך הסברנו את בת הבת? זה לא דרשה, זה לא ריבוי, אלא זה כתוב לשון הרמב״ם שם בספר המצוות, לא למדנו אלא לא למדע כתוב. זה מלמד אותי איך לקרוא. ואם כך יוצא שבישול כתוב והאכילה כתוב והנאה לא כתוב, אז הנאה, מאיפה הנאה הגיעה לבישול? מאיפה זה יכול לבוא? איך זה מתרבה? לא יודע, כשהתורה אומרת תבשל, איך אתה מכניס הנאה? אז התשובה שהרמב״ם נותן לי, שמאיפה מגיע הנאה, הוא לא מגיע מבישול באמת, הוא מגיע מאכילה. הוא בא מפה. מי לימד אותי שהנאה תיגרר מאכילה? מי לימד אותי את הכלל הזה? רבי אבאו. היות ורבי אבאו, מה הרעיון של רבי אבאו? אני חוזר ללשון הרמב״ם, שהאכילה מין ממיני הנאה. מי ביטא את הרעיון הזה? רבי אבאו. ובלשון אחרת, הקריאה של הרמב״ם את המקורות היא שהתורה כתבה פעמיים לא תבשל, ואחד הוא בישול והשני פירושו אכילה, זה כתוב. ועכשיו מכוח רבי אבאו אנחנו הוספנו את איסור ההנאה כחלק, אני מדגיש כחלק, מדין כללי, מדין כולל. ולכן אומר הרמב״ם, ההנאה הזאת לא נלמדה בעצם, היא לא תבשל, שיהיה ברור. היא נלמדה מפה. ולכן בשאלת הרב פרלו, איך אתה משווה את זה לחמץ לאורלה וכלי הכרם ופה כתוב לא תבשל? התשובה היא שלדעת הרמב״ם לא תבשל, לא כתוב הנאה. לפי הרמב״ם, כדי ללקוט מה צריך, לאו שיגיד את האיסור הזה. כשכתוב לא תבשל, הוא לא אומר אל תענה. שמישהו יסביר לי בהבנת הנקרא, תביאו ינוקה, לא חכים ולא טיפש, כן? האם הוא יהיה מסוגל להגיד לך שכתוב לא תבשל, זה לא תענה? עכשיו האמת היא, אולי גם הוא לא יגיד שזה לא לאכול. ובכל מקרה, הרמב״ם הוא כן חכם. הרמב״ם אומר לעצמו בעצם, אבל זה לא ככה, אלא הבישול והאכילה והנאה נגרר בעקבות הלא תבשל של איסור אכילה. זה הצורה שבה הוא מציג את הדברים.
אז מה הוא עושה לכם?
הוא מיד. אז עכשיו השאלה המתבקשת היא, אז למה צריך לכתוב את הלא תבשל פעם שלישית? כאילו, לדעת הרמב״ם הרי יוצא שהלא תבשל כתוב פעם שלישית, אבל הוא לא עשה ישירות ההנאה, לכן לא מונים, אלא הוא נלמד מכוח פה. לכן הרמב״ם טען שאם הדין של רבי אבאו נאמר, צריך להעלר פה כמו בכל מקום אחר. ואם בכל מקום אחר, אם פה ילקו על הנאה, אז גם בכל מקום אחר, כי הנאה פה באמת נלמדת בדין רבי אבאו. רק אז השאלה המתבקשת היא, אז למה צריך לכתוב את הלא תבשל פעם שלישית? זאת שאלה שמי שאל אותה בעצמו, הרמב״ם. הרמב״ם ממשיך, כן, אוהי.
אני את זה רק יכול לחזור בבקשה לשאלה של הרב פרלו.
הרב פרלו אומר, הרמב״ם טען, אם אתה תלקה על הנאה בבשר וחלב, למה לא תלקה על הנאה בכל מקום שהוא נלמד בדינו של רבי אבאו? קפץ הרב פרלו ואמר, אני מאוד מצטער, פה זה לא נלמד, בדין של רבי אבאו, פה זה נלמד, היא כתוב, לא תבשל, פעם שלישית, הוא מרבה הנאה, הנה, זו הסיבה שאתה לוקח, אתה רואה עשרה את זה. אז התשובה היא שמעיינים היטב ברמב״ם, והמפתח נמצא בחיבור בין ספר המצוות לבין מה? לבין משנה תורה. רק כשמחברים אותם, רק כשמחדדים את העיפרון עד הסוף, מבינים. החיבור הוא שבתפיסת הרמב״ם האכילה כתובה במפורש, היא לא ריבוי, והנאה לא כתובה במפורש. הנאה היא לא בת הבת, הנאה היא לא שהתורה לא עשרה הנאה במפורש דרך הלא תבשל, אלא הנאה נגררה מאכילה. היות והאכילה מפורשת, אז מכוח דינו הרגיל של רבי אבאו, מה היא כוללת? כמו בכל מקום אחר, מה היא כוללת? הנאה. רק השאלה המתבקשת היא, אז למה צריך לכתוב פעם שלישית? היינו יכולים להגיד לא תבשל, לא תבשל, לאסור בישול אכילה, ודינו של רבי אבאו, שואל את זה הרמב״ם. מה הרמב״ם עונה? אומר הרמב״ם כך, אני קורא, ונשאר בכאן שאלה אחת לבד, והיא כי יש לה אומר שיומר אחר שאיסור הנאה יגיע מאיסור אכילה כמו שביארו עליהם השלום, איזה דבר היה צריך כתוב אליו שלישי בבשר וחלב שתאסר בו הנאתו כמו שביארו? בדיוק השאלה של נריה. כלומר, אם באמת המבנה הוא כמו שתואר פה, המבנה הוא כזה, בסדר? כלומר, שהנאה נגרר מהשני, אז למה כתוב? אז אומר הרמב״ם, בוא נקרא את התשובה. הנה תשובת זה שהוא צריך את זה מפני שלא בא בבשר וחלב, לא תאכל ממנו, שממנו נאסרו האכילה והנאה, ולפיכך הוא צריך לאו אחר לאסור הנאה. הרמב״ם אמר פה קודם כל משפט פשוט, שאלה שנשאלת פה מתחילת הזמן. לו היה כתוב במפורש לא תאכל, אכן לא היה צורך בלות את השאלה השלישי, הייתי מפעיל את רבי אבאו בצורה פשוטה ונגמר הסיפור פעמיים. אבל היות והתורה לא כתבה לא תאכל, אלא כתבה לא תבשל, אז לא הייתי יודע שאיסור אכילה שמנוסח בלשון שלא כתוב אכילה בתורה, אולי הייתי מעלה על דעתי שלא מפעילים כאן את דינו של רבי אבאו, ולכן הפעם השלישית נכתב לא כדי שהוא יאסור את ההנאה, זה כדי ללמד אותי שאני מפעיל את דינו של רבי אבאו, אבל בסופו של דבר, מה אוסר את ההנאה? דינו של רבי אבאו. עכשיו, מה עוד צריך להסביר? ולמה באמת התורה לא כתבה לא תאכל? למה כתבה לא תבשל? הרי זאת השאלה הכי פשוטה. מתחילת הזמן, היא כתוב לא תבשל, לא תבשל, לא תבשל. מה, התורה לא יודעת לכתוב לא תבשל, לא תאכל, לא תענה? היא יודעת לכתוב, נכון? אז למה זה? והסביר הרמב"ם את הסיבה. אומר הרמב"ם כך, כבר זכרנו הסיבה שבעבורה לא כתב רחמן האכילה בבשר וחלב, שכל מה שנזכר בו האכילה אינו חייב עד שיענה באכילתו. אמנם, אם פתח פיו ובלה דבר מן האיסורים, או אכלו והוא חם עד שישרוף גרונו ויחאיבהו בעת בליעתו, ומה שדומה לזה הוא פטור. חוץ מבשר בחלב שהוא חייב על אכילתו, ואפילו לא יענה כמו שזכרו, וכמו כן כלי הכרם כמו שנבהר, ואבן כל השורשים האלו וזוכרם. ופה הוא לוקח אותנו לגמרא בפסחים, בדף כ"ד עמוד ב', שם הגמרא אומרת שכל האיסורים שבתורה אינו לוקח עליהם, אלא עד שיוכל אותם דרך אכילה. יש שם גם ממרא שכל האיסורים שבתורה עד שיוכל להם דרך, שאינה מהם דרך הנאה, למעט שני איסורים. מה שני האיסורים האלה? בשר וחלב וכלי הכרם, כי הם נאסרו באכילה, לא דרך לשון של של אכילה. עכשיו אומר הרמב״ם, וכאן הוא אומר את זה, קודם כל בלי את הניסוח שלו לדין, אז יש הבעיה בגמרא בפסחים, וגם נבין איך הוא מיישם את זה פה.
לא, 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 עדיין
הוא
גם בישול וגם
אכילה,
עדיין
אתה יכול לגמור את זה. שנייה, אז מיד נגיע, אבל אומר הרמב״ם כך, קודם כל בוא נראה את הניסוח לדין של הבעיה, מה הרציונל? אז הרמב״ם מדגיש שכשאדם אוכל דבר לא כדרך אכילתו, הכוונה שהוא לא נהנה מאכילה. כאילו, איך אני יודע להגיד אם דבר הוא נורמלי או לא נורמלי? איך קובעים נורמליות? אז אנשים אוכלים כדי ליהנות. אז אם אדם אוכל בלי ליהנות, למשל, מה הדוגמה שהוא מביא? הוא כותב את זה מפורש, תקשיבו טוב למילים. אומנם אם פתח פיו, הוא בלה, סליחה, שכל מה שהזכר בו אחיה אינו חייב עד שיהנה באכילתו. אמנם, אם פתח פיו ובלה דבר מן האיסורים האחלה, והוא חם עד שישרוף גרונו ויחיבהו בעת בליעתו. ומה שדומה לזה, הוא פטור חוץ מבשר וחלב, שהוא חייב אחד אפילו לא יהנה. אבל מדגיש כל הזמן, ששלא כדרך אכילתו, הוא שווה ערך למה? למשוואה מתמטית שהרמב"ם כתב אותה. אכילה ללא הנאה, נכון? זאת משוואה שכתובה ברמב"ם, רואים את זה במילים? אני חוזר, הרמב"ם כותב, כל מה שנזכר בו אכילה אינו חייב עד שיהנה באכילתו. שמביא את הדוגמאות שלא כדרך אכילה, אז הרמב"ם כותב, שהוא בשר וחלב שהוא יוצא מן הכלל, שהוא חייב על אכילתו ואפילו לא יהנה. אז שלא כדרך אכילה שווה לאכילה ללא הנאה. עכשיו מה אמר הרמב"ם לפני כמה שורות? שהאכילה מין ממיני ההנאה. עכשיו אנחנו מבינים היטב למה על אכילה בלי הנאה תורה לא מחייבת, כי ביסודו של דבר דעת הרמב״ם, אני חוזר לדברים של אוהד, מה יסוד האיסור של אכילה? ליהנות. אלא שהאכילה היא הנאה השלמה, ולכן אם אתה אוכל בלי ליהנות, אז ממילא ברור שהדבר הזה הוא לא נאסר. עכשיו רק נגמור את הטיעון של הרמב״ם ואז אני אשמח את כל השאלות. אם אלה ממשיך הרמב״ם ואומר, היות הוא בבשר וחלב, אתה חייב על אכילה שלא כדרך אכילה, סימן שבשר וחלב אתה יכול להתחייב על אכילה אפילו, yeah. אם אתה לא נהנה. ולכן מה הייתי חושב, מה לא יתפוס בבשר וחלב? הדין של רבי אבאו. כי מה בנוי הדין של רבי אבאו? כשהתורה אסרה אכילה, היות ואכילה היא מין ממיני הנאה, אז אם אלה גם נכלל בזה, אז גם אל תענה. אבל אם התורה אסרה בשר וחלב, גם בלי ליהנות, כנראה שזה איסור אחר, זה סוג אחר של איסור משאר האיסורים. התורה כאן לא נגיד אותה הנאה, היא לא מעניין אותה הנאה, היא יצא בזה חומרה וכולה. החומרה מה הוא? שגם שלא כדרך אכילה אתה חייב. מה היא הכולה? שהנאה לא תיאסר. לכן היות, והתורה כתבה אותו בלשון בישול, ולא בשון אכילה, מזה למדתי מה? עכשיו למה התורה כתבה אותו בשון בישול ולא בשון אכילה? כדי לאסור אותו שלא כדרך אכילתו, כי לו הייתה כותבת לא תאכל, הייתי מפעיל על בשר וחלב את מה? את הכלל של דרך אכילה, היות והיא ניסחה אותו לא בניסוח של אכילה, זוח של בישול, אז למדתי את הדין שבשר וחלב חייב גם שלא כדרך אכילתו, אבל הייתי מעלה על דעתי שאין את דינו של רבי אבאו, לכן כתבו פעם שלישית לא תבשל, שללמד אותי שזאת, שאני אפעיל פה את דינו של רבי אבאו, אבל בסופו של דבר, לא הלא תבשל עשה את ההנאה, לא תבשל לימד אותי שההנאה עכשיו תלמד בדינו של רבי אבאו. זהו תורף, שתת הרמב״ם, שאברהם, השאלה ששאלת קודם פה, עניתי עליה או שאתה רוצה לשאול?
לא, לא הבנתי את התשובה.
להסביר עוד פעם את הרמב״ם?
לא, לא הבנתי את התשובה, זה לא שאלתי.
תחזור על השאלה.
שאלתי למה, גם אם לא היה אומר את גם אם היה כותב בסוף לא תוכל, עדיין היה לך את האיתור שלא תבשל.
הרמב״ם כותב כך, הרמב״ם פה הוא אומר דבר שאני מהמשך אציע להגיד אותו הפוך. אבל אני אומר, בוא נראה איך הרמב״ם אומר אותו. הרמב״ם אומר ככה, כשאת הרמב״ם אומר, התורה רצתה לאסור בשר וחלב שלא כדרך אכילה. כאילו זה הנתון הראשון. תורה רצתה לאסור בשר שלא כדרך, ולכן מה היא לא יכולה לעשות? היא לא יכולה לכתוב בפעם השנייה לא תאכל. למה? כי לו הייתה כותבת לא תאכל, אז מה הייתי בסיק מזה? ששלא כדרך אכילה יהיה מותר. היות והתורה רצתה לאסור בשר וחלב אפילו שלא כדרך אכילה, לכן היא הייתה צריכה לחשוב על סגנון הניסוח שבו אתה מצד אחד תכתוב לא לאכול, אבל בצורה כזאת שלא ילמדו ממנו שלא כדרך אכילה. מה היה התחכום של הקדוש ברוך הוא כשהוא חיפש ניסוח? שהוא כתב לא תבשל, וכשהוא כתב לא תבשל, אתה מצד אחד אמרת האכילה כתובה במפורש כמו בת הבת, מצד שני, היות וכתוב לא תבשל, לא הסקת מזה ששלא כדרך אכילה יהיה מותר. אז התורה עשתה תרגיל נהדר. היא גם הצליחה לאסור אכילה במפורש, וגם לאסור אותה אפילו שלא כדרך אכילה. רק מה, התורה משלמת מחיר על הדבר הזה. מה המחיר? שמזה אתה לא יודע, דינו של רבי אבאו על בשר וחלב. מזה אתה חושב שהנאה היא לא גורם בבשר וחלב, עובדה שאסרו אכילה בלי הנאה, לכן הייתי מעלה על דעתי שהדין של רבי אבאו לא תופס פה, לכן היה צריך לכתוב עוד פעם לא תבשל, אבל המטרה היא לא שהוא יאסור ישירות הנאה, כי הנאה לא קשורה לבישול, אלא סך הכל ללמד אותי שאני רוצה להרחיב את האיסור. אני אומר לעצמי, איך אני ארחיב אותו? למה? הרי המילים נגמרו, בתוך המילים בישול נכנסות רק שני דברים, רק בישול ואכילה, מאיפה תבוא הנאה? אז התשובה היה, זה בא ללמד אותי, תעשה רבי אבאו. אבל בסופו של דבר, למה אני עושה הנאה? מדין רבי אבאו, לא מדין לא תבשל. כבר לא תבשל, לימד אותי להפעיל את רבי אבאו לאיסור אכילה שנוסח כאיסור בישול. כל זה כתוב ברמב"ם. אבל זה עונה עכשיו על השאלה. אז זה מה שהוא אומר. כן, אוהד, אתה רצית גם להם, נכון?
כן, אני לא מבין איך. מה הרמב"ן אומר שהאכילה מדורג במקום הכי גבוה בתוך הנאה. במורות מתייחסים להנאה בשביל מכירה לנוכרי, והיסוד הזה הוא יסוד שחשוב מאוד בכל המחלות שלו, בכל מה שהוא אומר. שהנאה, שאם זה רק הנאה אז לא לוקים ו...
אז אני, קודם כל אני מזכיר שהרמב"ן בעצמו מציין שזה חידוש שלו.
אתה נשמע כמו חידוש ולא כמו כדבר שמסתדר.
נשמע פלפול של המדנים מטעים, נכון? זה מה שכתוב במפורש, ממש, זה קו החשיבה שלו, כן? וכאן בעצם השאלה, אני יכול להגיד לך שהמשנה למלך למשל חיפש לו ראיות מגמרות, כאילו חיפש, האם אפשר למצוא קו חשיבה כזה כבר במקורות של תרום הרמב״ם, שלא יגידו במפורש את הרעיון הזה, אבל לפחות שמה הם יעשו, שנראה מהם איזה ביטוי לדבר הזה. כן, למשל יש שרצו להביא הוכחה, הרמב"ם מביא את הגמרא בפסחים שאדם יכול לאכול משהו ולעבור על חמישה להבים, ואחד מהדוגמאות זה בשל גיד המשה ביום טוב בחלב, כן? זה גם בישול בשר וחלב. עכשיו, כתוב שם שהוא לוקה משום בישול בשר וחלב, משום אכילה, ולא כתוב משום הנאה. האם זו ראיה לרמב״ם? אז יש שאומרים לא, כי צריך להבדיל בין שתי שאלות. יש האחרונים שאומרים, אני מוכן לקבל, מי שלא כותב את זה? אני מוכן לקבל שאדם, שגם אחד וגם נהנה, שימכה רק אחד. אבל עדיין זה לא מלמד מה עם אדם שרק יענה. השאלה היא שאלה נכונה. מה שהייתי מעיר גם בהקשר של השאלה שלך זה, שבפירוש המשנה, הרמב״ם אומר את הרעיון הזה בהקשר אחר, והוא גם אומר אותו בניסוח קצת אחר. הוא גם ניסוח שרואה את האכילה והנאה כקשורים אחד בשני, אבל הוא מהפך שם את ההיררכיה שלהם. זה לגבי השאלה שהרמב״ם שם עוסק באיסור חל על איסור. יש גם בבשר וחלב פה סוגיות בקוף י"ג שעוסקות בשאלה של האם אדם מבשל משהו שכבר אסור בחלב, האם נאמר איסור חל על איסור. מה שהרמב״ם דן שם זה אדם שיבשל חלב בחלב. גם קצת קשה לקרוא את הטקסט שם, כי לפעמים זה כמו הגמרא בסנהדרין, לפעמים חלב לפעמים חלב. אבל בגדול השאלה שמטרידה את הרמב״ם היא, יש לנו כלל שמצד אחד אין איסור חל על איסור, אבל הוא יכול לחול על איסור בשני תנאים. אחד נקרא איסור כולל, והשני נקרא איסור מוסיף. אני אסביר מה. איסור כולל אומר שאתה בו זמנית מכיל את האיסור על דבר האסור יחד עם דברים אחרים שהם מותרים, והאיסור בבת אחת חל על כולם. אז אני אומר, היות והוא חל גם על האחרים, אז הוא חל גם על הדבר שכבר אסור. איסור מוסיף הוא כלל אחר. איסור מוסיף אומר, אם אני מכיל איסור שמוסיף חומרה לאיסור מעבר למה שהוא כבר אסור. כן, דוגמה מובהקת לדבר, אני לוקח דבר שהוא אסור כרגע רק באכילה, ואני מוסיף לו איסור הנאה עכשיו, אז אני מוסיף על האיסור, אז האיסור יכול. לכן שואל שם הרמב״ם, מה יהיה דינו של אדם שמבשל חלב שהוא רק אסור באכילה? מבשל אותו בחלב, אבל עכשיו הוא אמור לייסר בהנאה. למה לא נאמר שמבשל חלב וחלב, שהאיסור יכול על איסור, והרי ידוע שלא אומרים את זה. זאת השאלה, כאילו זה לא בהקשר של בניין המצוות לבנקות, זה בהקשר של איסור חל על איסור. למה זה לא איסור מוסיף? ואז זה מה אומר הרמב״ם שם, בואו נקרא את זה. ויש בדברינו האלה נקודה נפלאה נעיר עליה. לפי שהיא מפתח לעניינים אחרים, נוסיף למה שיש בה מדיוק העיון. ואם מן הידוע שבשר וחלב אסור בהנאה, והחלב, כך צריך לנקד את זה, דרך משל, מותר בהנאה. ואם בישל החלב בחלב, מהטעם לא יכול איסור בשר וחלב על איסור חלב, והוא עדיף בנבלה, ביותו איסור מוסיף, כמו שאמרנו כאן, בחלב הקודשים, וחייבנו על אכילתו מעילה, משום שנוסף בו איסור הנאה. והתשובה לכך, שבשר וחלב לא נאסר בהנאה, אלא מחמת שאסר הכתוב אכילתו לפי הכלל, שביארנו שכל שנאסר באכילה נאסר ליהנות בו עד שיפרוט לך הכתוב, ואין בו פסוק האוסר אכילתו או פסוק האוסר ליהנות בו. כלומר, אני לא מתאי ברית שלו, לא תבשל לאכילה, לא תבשל להנאה. מה אומר הרמב״ם? אין פסוק נפרד שאוסר בהנאה. ממשיך ואומר, אלא שני הדברים יחד הם איסור בשר וחלב. בעצם הרמב״ם אומר, איך צריך לקרוא את החזרה לא תבשל, לא תבשל, לא פסוק נפרד שאוסר אכילה, לא פסוק נפרד שאוסר הנאה, אלא חוזרים פעמיים על אותו איסור. זה מה שאנחנו עושים, זה חזרה, זה פעמיים אותו דבר. ולכן הוא אומר, אתה לא מוסיף שום דבר. איסור מוסיף היה, אם היה עוד לה, ועכשיו אני מוסיף עוד דבר. ומה הוא אומר? זה מאותו איסור. עכשיו, שמעתי פעם מסבא שלי, כשלמדתי אצלו, הוא דיבר לנקודה הנפלאה הזאת, והוא העיר שברמב״ם פה נראה שהרציונל הוא אחר מהרמב״ם בספר המצוות, הוא הפוך. ואני אסביר. אם יסוד האיסור בשר וחלב היה איסור הנאה, שהאכילה הוא המיצוי של ההנאה, אז לכאורה זה כן איסור מוסיף. כמה אני אוסר עליך? לענות. טען שדברי הרמב״ם בנקודה נפלאה בפירוש המשנה יותר מסתברים אם אני הופך את היחס בין אכילה והנאה. אני אומר ביסודו של דבר בשר וחלב, איזה איסור הוא? איסור אכילה. אז למה אני אוסר הנאה בדינו של רבי אבאו? לא כי הנאה הוא האיסור והאכילה הוא ההנאה הכי גדולה, אלא כי הנאה היא מעין אכילה קלושה. ואז ביסודו של דבר בבשר וחלב, איזה איסור גם אני מנסה להכיל? איסור אכילה, זה אותו איסור כמו חלב, זה לא איסור מוסיף. מה שרואים פה ברמב״ם, וכל מי שפקפק בתורה של הליטאים, חשיבה מושגית לחלוטין. תכלס, בשר וחלב אסור בהנאה וחלב מותר בהנאה, אז בעולם הריאלי הוספתי משהו? כן, אבל בעולם המושגי הרעיוני הרמב״ם אומר שניהם איסורי אכילה. בעצם הרמב״ם אומר בשר וחלב הוא איסור אכילה, חלב הוא איסור אכילה. נכון הדבר שבשר וחלב הוא איסור אכילה, שגם ההנאה נאסרה כחלק ממנו, אבל היות הוא בבסיס הוא איסור אכילה, אתה לא מוסיף איסור חדש, למרות שאתה, זה אותו איסור קצת יותר חמור. זה לא מספיק להיות איסור מוסיף. אבל בגדול, גם ברמב״ם פה בפירוש של המשנה, מה מפורש? שאין פסוק נפרד לאסור הנאה. אבל תנא דבי רבי ישמעאל, אז ההסבר, מה שעולה מכל כתבי הרמב״ם יחד, שמצרפים את הכל, ורק הצירוף השלם נותן את זה, הוא שהרמב״ם קרא את לא תבשל, לא תבשל, לא תבשל, לא שאחד אוסר בישול, אחד אכילה, אחד הנאה, אלא הרמב״ם רואה את זה בעין כפסוק שחוזר על עצמו ואומר אותו דבר כמה פעמים. הלב של האיסור מהו? האכילה, זה הלב של האיסור. למה תורתנו הקדושה ניסחה את לב האיסור הזה כבישול ולא כאכילה? אז התשובה היא כי היא רצתה לאסור אותו שלא כדרך אכילתו. היא לא רצתה לכתוב לא תאכל. כי לא הייתה כותבת לא תאכל, הוא לא היה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא חייב לכתוב לא תבשל כדי לאסור באכילה. אבל אני חוזר לבת הבת, שכתוב לא תבשל זה כמו להגיד לא, לא תאכל. זה כמו להגיד לא תאכל. עכשיו מזה יצא שהבישול אסור, אבל הבישול אסור כי הוא חלק מהאכילה, כי הוא שרשרת אליו. והקיות והניסוח לא תבשל היה בורר בעקבותיו, שהייתי חושב שאין דינו של רבי אבאו. אז לכן התורה כתבה לא תבשל פעם נוספת, לא כדי שהוא יאסור את ההנאה, אלא כדי שהוא ילמד אותי מהחזרה שאנחנו רוצים להרחיב את האיסור, אז נרחיב אותו עם רבי אבאו. זה ככה עולה בדברי הרמב״ם. שלזה אני רק אוסיף שהכלל הזה של הרמב״ם שההנאה לא לוקים עליה, הוא עולה בבירור ברמב״ם במחלות מאכלות אסורות. הוא לא כלל רק בבשר וחלב, הוא כלל בכל דינות של רבי אבאו. וזה הרמב״ם שם בפרק ח' הלכה ט"ז, שם הרמב״ם אחרי שהוא מביא את רבי אבאו, כותב הרמב״ם, כל מאכל שהוא אסור בהניה אם נהנה ולא אכל, כגון שמחר או נתן לגוי או לכלבים, אינו לוקה, הוא מקין אותו מכת מבדות והדמים מותרים. וגם מדויק בלשון הרמב״ם בפרק ט' שלא לוקים על הנאה מבשר וחלב. הרמב״ם כותב כך, בשר וחלב אסור לבשלו ואסור לאכלו מן התורה ואסור בהניה. אבל אחר כך כשהוא כותב את המלכות הוא כותב, ושיבשל משניהם כזית לוקה, וכן האוכל כזית משניהם מן הבשר והחלב ושבשלו כאחד לוקה. מה הוא לא כותב? מלכות על הנאה. טוב, הרמב״ם כותב את זה ככלל בפרק ח', והמגיד משנה פה מציע הסבר שבוא נשמע מכם אם הוא נסבר שיכול להתקבל לדעת. מגיד משנה כותב, למה לא לוקים על הנאה לפי הרמב״ם? אז התשובה כותב המגיד משנה היא, אני קורא, פרק כל שעה, כל איסורים שבתורה אין לוקים עליהם אלא דרך הנאתן, וכל דבר הרואי באכילה אין דרך הנאתו אלא דרך האכילה כתקנו. ומה עושה המגיד משנה? מצרף את שני ההלכות יחד. מה הוא טוען? היות וההנאה הכי גדולה מדבר שהוא רואי למאכל זה לאכול אותו, אז אם אתה לא אוכל אותו זה נחשב שלא כדרך אכילתו. ככה הוא כותב. ולכן אין מלכות בגלל הגמרא בפסחים שלא לוקים על דבר שהוא לא כדרך אכילתו. עכשיו ההסבר הזה אני משוכנע שהוא לא נכון במחילה, ואתם בעצמכם כבר יש לכם את כל הכלים להסביר למה זה לא יכול את ההסבר של הרמב״ם. מה שכתוב פה ברמב״ם הוא תופס גם בבשר וחלב, נכון? מה שעלה מכל הלימוד עכשיו הוא שהרמב״ם חשב שזה שלא לוקים על הנאה מבשר וחלב זה בנוי על העיקרון של רבי אבאו, נכון? עכשיו בשר וחלב מה הדין בשלו כדרך אכילתו? שלוקים. ולפי זה יוצא שבשר וחלב היה הדין אמור להיות שבהנאה מה תהיה הדין? שילקו. אבל הרמב״ם כותב מפורש שבבשר וחלב גם לא לוקים על הנאה, וזה בדיוק כמו בפורלה וכלי הכרם, נכון? ולשון אחרת ברמב״ם ברור שההסבר לא יכול להיות שלא כדרך אכילתו. וגם מההגדרה של מה זה לא כדרך אכילתו ברמב״ם גם אתם יודעים שזה לא יכול להיות, כי הרמב״ם מתעקש שמה זה שלא כדרך אכילתו? שאתה לא נהנה. תגיד לי, בן אדם שמוכר אוכל הוא לא נהנה מהכסף? מה אפשר להגיד זה לא כדרך אכילתו? אמנם הוא לא אכל אותו, אבל מה זה שלא, לכן ההסבר של המגיד משנה הוא נראה מופרך, כלומר זה נראה שאתה באמת מאכלות אסורות אתה יכול לבד להגיד אותו, אבל ברגע שעולה בבירור ברמב"ם שהוא מצרף את בשר וחלב לסיפור, זה ודאי לא יכול להיות הדבר הזה, ולכן חייבים לחפש הסבר אחר, וההסבר באמת הוא מושרש יותר, ועמד על זה המשנה למלך. ההסבר נראה, אבל המשנה למלך הוא לא מבין את הרמב"ם, הוא לא יודע מאיפה זה בא, אבל ברור שההסבר מושרש יותר באמת בשאלות שעלו פה. פה כבר ניתן ההסבר שהרמב"ם הרי קובע שצריך לנוקים רק על דברים שמפורשים בכתובים, ודברים שנלמדים י"ג מידות אין עליהם מלכות. ועל כן הרקע לדברי הרמב"ם הוא שהתורה אוסרת אכילה במפורש, וגם בבשר וחלב התורה אסרה אכילה במפורש לדעתו, זה כמו בת הבת ואתה לוקה. לעומת זאת ההנאה בכל המקומות האלה היא נכללת באותו מעגל כמו האכילה.
זה חכמים בעצם מה שהוא אומר,
היא מיודים על מידות, היא ריבוי, היא מידין ריבוי, ולכן הוא דומה יותר למען כמו שאמרנו חצי שיר וכו', אבל אין עליו מלכות, אבל זה לא קשור לשלו כדרך אכילה. זה נראה תורף ההסבר של הרמב״ם, כשבעצם הרמב״ם פה נוגע בהמון שאלות שבו נגענו להם הרבה מאוד. ראשית הרמב״ם פה מחווה דעה במפורש, למה התורה כתבה לא תבשל? למה היא לא כתבה לא תאכל? נותן לזה תשובה מסוימת. בית, הרמב״ם פה נותן לנו קריאה חדשה של מה זה הדרשה של תנא דבי רבי ישמעאל, הדרשה שנאמר פה לידי חלק מכם, הדרשה הכי מוזר, הכי לא מובנת, מה הוא אומר? פה לפחות ראינו את הניתוח של הרמב״ם לדרשה הזאת. אין, הניתוח הזה בא ממקום של ייחוד האיסור של בשר וחלב, אבל לפי הרמב״ם כל האיסור של בשר וחלב היא התורה רוצה לאסור אכילה על ידי לשום של בישול, כי היא לא רוצה שהוא יהיה דומה לכל האיסורים האחרים. אין, זה הדין לחשבון של הרמב״ם. אני אומר לכם בכנות, שנחזור לשאלה מה אני אוהב, אני כל הזמן רומז לכם שנראה לי הפוך, כלומר, גם מהנקודה הזאת של הרמב״ם נראה לי מאוד מוזר דברי הרמב״ם, שהתורה רצתה לאסור אותו שלא כדרך אכילתו, ולכן היא הייתה צריכה לכתוב שהוא לא אסור באכילה, כן? זה נראה לי מאוד מוזר, נראה לי יותר סביר להגיד ההפך, שביסודו של דבר בשר וחלב הוא לא איסור אכילה, אלא איסור בישול, שמתפתח ממנו גם איסור אכילה, היות והוא לא איסור אכילה, לכן מה? לכן אין לו כללים של אכילה. כלומר, הרמב"ם כאילו כותב, הבסיס לכל הוא הגמרא בפסחים. אני מציע, נראה לי הרבה יותר סביר, כלומר ההפך, הגמרא בפסחים היא התוצאה של הכל, היא לא הבסיס. ואני רוצה גם קצת להסביר את הרציונל של הדברים. אני רוצה לחזור לנקודה שעולה פה כל הזמן בלימוד, שבשר וחלב בעצם זה חומרים מותרים. הבשר מותר, החלב מותר, הוא לא שייך לשפה של איסורי אכילה בבסיס שלו. תורה אסרה מספיק דברים באכילה, זה שייך לדברים המותרים. האיסור היסודי הוא איסור הבישול, מאיזו סיבה? כי דווקא כי הוא מותר אז צריך לבשל אותו, ולכן מה התורה רצתה לעשות? לתת הלכות לבישול. אני אחזור עוד פעם, משהו שכבר נאמר פה, אבל הוא הדבר והיא הידיעה שהופך מטבח למטבח יהודי, שזה רק בשר וחלב בגלל שהוא איסור בישול. אתם סירים, אתם כלים, כמה זמן עבר, וואו, זה ביחד, לא ביחד, זה מה שהם חיים את הודעה, דווקא כי הוא איסור בישול. עכשיו, היות והוא איסור בישול, במהות, אז נגזר ממנו גם איסור אכילה, כי מה זה לאסור בישול ואז לשים אותו לצלחת שלך? כלומר, אם התורה אסרה לבשל, תוצאה מזה תהיה איסור אכילה, והיות והוא לא איסור אכילה רגיל, לכן אל תאכיל עליו הגדרות של אכילה, לומר את זה אחרת. במקומות האחרים התורה רוצה שלא תאכל את זה. זה שהגדרות, מה זה נקרא לאכול? לבשר וחלב, התורה באמת רוצה שלא תבשל את זה. עכשיו זה לא חייב להיות מסיבות הכלאי, כלי הקרב שהיה פה השבוע ברבה, שזה יכול להיות מהסיבות שאני מתאר פה. כי התורה רוצה לקדש את הבישולים, אבל תהיה הסיבה אשר תהיה, נראה לי הרבה יותר סביר שהתוצאה, שלא כדרך אכילתו הוא התוצאה ולא הסיבה. כמו הייתי אומר אחרת, למה התורה ניסחה אותו כאיסור בישול? כי זה איסור בישול. האיסור בישול הוליד את איסור האכילה, ולכן גם נולד הדין הזה. נראה לי יותר סביר, וכאן אני רוצה לצרף לדיון דבר הרב פרלו, שזה הקו שהוא מציע אותו ברס"ג. עברתם קצת על הרב פרלו? מי יותר מי פחות? אז מילה, קודם כל, באיזה חומרים הרב פרלו שוחה? הרב פרלו שוחה במוני המצוות. זה החומרים שהוא שוחה בהם. ולכן הספרים שהוא מתייחס אליהם בעיקר זה לשאלה מי ממוני המצוות מנע כמה מצוות בבשר וחלב. שמה התמונה שהוא מעלה. אז הרמב״ם כולם מכירים מנה שניים. אני גם לא, סליחה שנשמעת ממני קודם, אי אפשר להימנע, דיברנו על זה שבתורה כמה פרשיות יש? אבל כמה ספרים יש? שניים. אחד מהמהלכים שניסינו לפתח פה בתחילת הזמן היה שזה משלוש, בוא נדבר על שניים, שמות דברים. אז גם הרמב״ם הפך אותו לשניים. גם הייתי אומר, שמות זה בישול ודברים זה אכילה. ברמב״ם יש שניים. כנגד זה הרב פרלו מציין
אבל אין את הנימה שלך,
סליחה?
אבל אין באמת הנימה שלך של העתיד של הקדושה בהכרח. זה משהו שראינו באמצעות דרשות של לקשר את זה לנבלה.
לא, וגם נבלה שייך לאותו עולם, שזה מה שאתה אוכל, זה הבשר המותר, לא הבשר האסור. עד רבה. עכשיו, הוא מציין שבגאונים, כאילו קצת בענייני מצוות של גאונים, אז אחד זה הלכות גדולות. יש, לפני הלכות גדולות, יש הקדמה עם עניין המצוות. כנראה שלא הבאג עצמו כתב את המניין הזה, המניין הזה הוא צורף לבאג, אבל הוא כבר, הוא קדום, הוא מאה תשיעית. וכאן, ולא תעשה נונחת, הבאג אומר לב אחד, לא תבשק די בחלב אם הוביל אותו פעם אחת. בדומה, בפיוט של רס"ג בספר הזה, תבינו איפה רס"ג, תסתכלו, אין רס"ג, זה כמו משתה למלך אחד ענק. אז פה ושם יש לכם את הרס"ג. כן, הנה, פה הוא מצטט אותו ככה. אז ברס"ג כתוב על אדם לא תאכלו, הוא בשר וחלב, אותו ובנו בתייחדיו. קודם כל אתם רואים שהוא קירף אותו לאיסור דם, מאוד מזכיר דרשה אחת שמה אמרה, חלב אסור בתורת דם, שנית הוא שם אותו עם אותו עובד בנו בתורה הם לא יחד, אבל הנה אותו קו חשיבה של הפרשני התורה שאמרו זה דומה לאותו עובד בנו, והוא מונה רק אחד, קורא לו בשר בחלב, זה הכל. אז הנה הרב פרלו רוצה כאילו לחשוף אסכולה שמונה אחד. כנגד זה הרב פרלו מזכיר גם אסכולה שאמרה בוא נמנה שלוש. אז הברור שבהם זה הרמב"ן בספר המצוות בהשגות. חתכתי לכם את השורה הקטנה, אבל יש שם קטע קצת יותר ארוך. הרמב"ן כותב במפורש בהשגות בספר המצוות בשורש השני, שלוקים בשר וחלב גם על אכילה וגם על הנאה, וזה ברמב"ן שמה, זה הכל על רקע מה שנדון פה קודם. השאלה האם זה כתוב בתורה או לא כתוב בתורה. לדעת הרמב"ם אני מזכיר, בישול ואכילה כתובים, הנאה לא כתוב. הלא תבשל הזה זה לא כאילו כתוב הנאה. זה לימד אותך להכיר את רבי אבאו. הרמב"ן חולק על כל הכלל של הרמב"ם. הרמב"ן אומר שגם דברים שימדו בי"ג מידות יכולים ללקוט עליהם, כי הם כלולים גם כן בהתגלות בסיני, כי לדעת הרמב"ן הכל כלול בהתגלות מסיני. הוא חולק על עמדת הרמב"ם שההתגלות חלקית וכל השאר חכמים הוסיפו. וברור שזה הרקע ברמב"ן, וגם הוא מפנה לספר שנקרא זוהר הרקיע, שכדאי שתכירו, יש בבית המדרש שתי מהדורות שונות, בבית אחד זה ספר שכתב אותו הרשבץ, שזה התשבץ, רבי שמעון בן צמח דורן, שהוא מהגדולים של ספרד ואחרי זה אלג'יריה בסוף מאה 14 תחילת מאה 15. הוא גולה מספרד אחרי השמד של קנה 1391, זה השמד שמוליד את כל האנוסים, והוא עוזב את ספרד, הוא לא משתמד, הוא עובר למיורקה, אחרי זה הוא עובר לאלג'יריה, והוא אחד מגדולי המשיבים של המאה ה-15, והוא כתב פירוש על האזורות של אבן גבירול, גם פיוט עם מצוות, ושם הוא בהערות מאיר, שאני אקריא לכם את זה, הוא מביא את הרמב״ם, והוא אומר, הוא לא ממש מבין את זה. כן, הוא כותב שלדעתו היה ראוי את ההנאה לבנות בנפרד. למה? כי מה יש לו? כתוב לא תבשל, אחד ההנאה, אז יש לו לב ליבי שלו. וככה באמת מופיע בסוף התשבץ עושה חשבון מה מיין המצוות שלו ומה הוא חולק על הרמב״ם. ובתוך זה הוא כותב שהוא היה מונה גם הנאה לבשר, הנה. וההי, עוד אחד שאני רוצה להוסיף מיין המצוות שהרמב״ם מוריד, איסור הנאה בבשר וחלב. אז יש לנו בעצם משני כיווני הרמב״ם מעקפים אותו. כאלה שאמרו אחד, כאלה שאמרו לא תבשל, לא תבשל, שלוש. כן, הכי מורכב זה ההוא שאומר שניים. הוא מבדיל ביניהם כמו שהסברנו. וזה מסביר הרב פרלו בעיקר את הגאונים, הוא הכי אוהב את הגאונים. שמה ההסבר? אני אקריא את הדברים שלו. זה ברוח מה שאמרתי פה קודם. אולם בלי ההסבר הרוחני, אבל הוא אומר ככה, אלא ודאי, ענן אחי כאמרינן, תשמעו את הלשון שלו. זה מה הידיכתי קלטה זימני, לא תבשל, אל תלורי, זה תלת האיסור הנכללים בכלל עזרת בישול. באמת איסור בישול. הוא בישול גרידה, בישול לצורך אכילה, בישול לצורך הנאה באלמה ולא אכילה, כלומר, שאם אכל בשר המבושל בחלב או שנהנה, הרי זה עובר בלב, זה לא תבשל בחלב, אף על פי שהאוכל לא בישלו. מה שהוא מנסה להגיד הוא שיסוד האיסור הוא בישול, אבל בישול שמוליך לכדי אכילה, מי שאוכל מקנה משמעות חדשה לבישול, הוא כאילו שותף לבישול, כאילו הבישול הזה בא לידי מימוש, הוא בא לידי מימוש, אז אתה חלק מהקנוניה של הבישול, אז שהדבר הזה אתה אסרת. זה בגדול התפיסה של הפרלה. הפרלה אומר שבניגוד לרמב״ם, שהלב הוא איסור אכילה, שצריך להיכתב כאילו בתחפושת כדי שנגיע לשלוח כדרך אכילה, הפרלה אומר זה הלב, הלב הוא איסור בישול, ומי שיוכל אז הוא כאילו מחבק את הבישול, אתה מעודד בישול, אתה חלק ממנו, טוב, גם אתה שותף לאווירת הבישול, מי שיהנה אותו דבר. אבל בגדול הפרלה אומר, אתה רק הדבר לא דבר, זה איסור בישול. אפשר את עצמנו, מה ההסבר שזה איסור בישול? כל מה שנאמר קודם. בסדר? מישהו רוצה לשאול, להעיר? כן, בבקשה. כן, הרב פרלו טוען שהאיסור של בשר וחלב הוא לא איסור אכילה, הוא איסור בישול. אז מה זה אומר שאני מרבה אכילה? הוא אומר, הבישול נועד כדי שיוכלו. אז אדם שאוכל, וזה מה הוא עושה? הוא שותף לעבירת הבישול. להיות והבישול הוא משרשרת. לכן, כשאתה אוכל, אתה בעצמך שותף לחד של הבישול. רמה אומר אחר, רמה אומר, התורה רצתה שלא תאכל, ולכן התורה אמרה, אל תבשל, תקרת אכילה. הרפא לא אומר ההפך. הוא מעריך בזימון בהמשך. אני קורא לשאל את הלשון שלו פה, הוא כותב ככה, גל יקרא, דאוכל המבושל הוא בכלל עזרת מבשל. אבל בלשונו זה איסור בישול. הסוגיה הזאת הולידה התבוננות עומק בהרבה מאוד יסודות של האיסור הזה. אני יכול לסכם כאילו בעצם שלושה כיוונים מאוד בולטים. כיוון אחד שאומר זה איסור בישול, אני רוצה לקחת אותו בקו שלי, הוא בדיוק נועד לדברים המותרים כדי לקדש את הבישולים היהודיים, את המטבח, ולכן זה גרר בעקבותיו איסורי אכילה. אבל הבעיה באכילה זה שהבישול של בשר וחלב על ידי מימוש. קו אחר היה, הבשר וחלב זה התועבה הכי גדולה בעולם, זה מפלצת, זה שיבוד גנטי מזעזע, אל תבשל אותו, וזה נגמר. עכשיו הוסיפו לחלב אחר שאומר, אל תאכל. ההבדל בין זה לבין הפרלו, שהדרשה של רבי ישמעאל משרשר אותה. הקו האחר אמר, שני איסורים נפרדים לגמרי. ברמה ברור שזה לב האיסור. לב האיסור הוא לא לאכול, אפילו לבשל אותו, כן? אבל האיסור הוא לא איסור אכילה. בסדר? טוב, זה אנחנו מסיימים את הנושא הזה. נושא לשבוע הבא אנחנו עוברים להרחקות של דרבנן ביחס לאכילה. כלומר, הסביר את ההיגיון במתן של הישיבה. למדנו איסור הבישול, למדנו עכשיו על איסור האכילה והנאה, עכשיו מה השלב הבא? על הגזירות רבנן סביב האכילה. שזה ייקח אותנו למשנה בקוף ד' של עולי השולחן אחד, ויש שם סוגיה שהיא מאוד לא קלה ללימוד, והיא מאוד יסודית מבחינת היישום המעשי של בשר וחלב בחיים שלנו, כי זה מה שאנחנו פוגשים בחיים, זה מה שהסוגיה הזאת מדברת. וזה כאמור הדרבנני בתוך המטבח, וכל ההמתנה אנחנו נראה את זה. כל זה יגיע בתוך הסוגיה הזאת, כן? עכשיו משהו קצר על פרשת שבוע.
כן.
בפרשת בעל אותך אנחנו פוגשים סידור של מחנה ישראל במדבר, ואז מתחיל המסע שלהם לקראת ארץ ישראל. כשכל מי שמעין במקראות, הוא מיד רואה שהמסע הזה לא קל להם. ובני ישראל בדרך מאוד מאוד מתקשים במסע, והשיא של הדברים הוא לא בפרשה שלנו, אלא בשבוע הבא, שנקרא את חטא המרגלים. אפשר לראות סימנים ברורים במקראות של הקשרים שעוברים בין תחילת המסע לבין חטא המרגלים. זה בעיקר המילה טור, שמופיעה לראשונה בתחילת המסע, וארון ברית השם נוסע לפניהם לטור להם מנוחה, עד שמגיעים לחטא המרגלים, שהם מבקשים שהמרגלים יתורו, ואז מגיע החטא, והסוף הוא סוף פרשת שלח, שהוא שהתורה רוצה ללמד אותנו איך ולא תתורו, שזה הציצית. וכשהם מסתכלים בקושי הגדול שהם עוברים, אני חושב ש הוא גם נוגע לדברים שגם בני אדם בכלל מתקשים בהם. גם אני מאוד מתקשה, אני אומר לכם בכנות, זה היכולת לעבור שינוי. ומה שהם בעצם צריכים לעבור אחרי שהם יצאו ממצרים ועומדים להיכנס לארץ, זה לא רק שינוי גיאוגרפי של המקום, הם עומדים בפני שינוי של צורת הקיום שלהם, שינוי, איזשהו שינוי תודעתי. עוד דיברנו פה לפני פסח, היציאה למדבר הוא ניסיון של פירמות מחדש של האופן שבו הם לומדים לבנות חברה. הם עוזבים את כל מה שהמצרים עשו, ומצרים לא רק מקום, מצרים מסמלת צורת קיום. זה צורת קיום שהם מאוד מתגעגעים אליו. זה מקום שמקיים את עצמו, זה מקום שהוא עם ירקות, זה מקום עם מים, זה מקום שיש איזושהי...
סליחה? שאורגים את הילדים שלהם.
זה גם תולדה שזה, אתה צודק. הם, משום מה הם שוכחים את זה. אבל בכל זאת מצרים הוא מקום שמסמל איזשהו שיא של התרבות האנושית שהגיע לידי שליטה. זה לא סתם, שמספר בראשית, כל פעם שיש רעב בעולם, איפה מתגברים עליו? במצרים. גם בימי אברהם, גם בימי יצחק, גם בימי יעקב. וכל אחד מהרעבים שמתוארים בספר בראשית, המקום למצוא אוכל זה מצרים. כי מצרים מסמלת את השפע הכלכלי, את הביטחון האנושי של בני אדם אסור. ואחד מהדברים שמאוד בולטים גם בתיאור של המשימה של המרגלים וגם של חטא המרגלים, זה הניגוד בין זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים האבטיחים, זה ולקחתם מפרי הארץ היש בה עץ עם עין. מה מבהיל אותם? מה מוציא אותם מדעתם? שמביאים להם משהו מהארץ? הפירות. ויש פה ניגוד בין צורות אכילה שונות, שבעצם מייצגות באיזשהו מקום, הן מייצגות צורת קיום אחרת. הדגן, התבואה המצרית, הירקות שתלויה השקעיה, כמו שאנחנו יודעים כגן הירק, שזה מסמל יכולת של בני אדם, יש נילוס, יש תעלות השקעיה, יש תמיד אוכל. לעומת הפירות, המטעים, שבארץ ישראל הם תלויי גשם, תלויי שמיים, כבר דיברנו הרבה פעמים כל מיני הזדמנויות איך פירות העץ דווקא מסבלות גם בבראשית א', החיות אוכלות עשב השדה ואילו בני אדם אוכלים גם פירות העץ. מי הגירוש בגן עדן? מה כולם אוכלים? ואכלת את עשב השדה. עכשיו לראשונה הם עומדים בפני הצורך להתרגל לצורת חשיבה חדשה, להבין מה זה לאכול פירות, מה זה כניסה לארץ, מה זה לאכול בידו של מקום. ובעיקר מה שרוצה להדגיש היום זה שזה קשה להם נורא, כי בני אדם, בתור בני אדם, קשה מאוד שינויים. אולי ישמע מוזר ומשונה אוהד מה שהערת, אבל יש תיאורים מתקופת השואה שנראים לנו לא מובנים, אנשים שברחו ליערות ואחרי שהם ראו כמה קשה להסתדר שם, חלק מהם חזרו לגטו. גם בגטו יש גרמנים ורוצחים, אבל בגטו גם יש איזושהי מסגרת לחיים. אתה מסתובב לך כמו איזה נווד ביערות, אין אוכל, אין מים, אין מקום לגור, אנשים רודפים אותך. זה משהו שאולי קשה לנו להבין אותו, כאילו היינו אומרים אותו, לא, אנחנו היינו שם, מה פתאום, כן? אבל באיזשהו מקום, שינויים זה דברים שמאוד קשים לבני אדם. ואחד מהדברים שמתוארים בעצם בפרשיות שלנו זה ששינוי כדאי לערוך אותו בצורת מסע. בבת אחת להפוך דברים זה דבר שהוא מאוד קשה. אבל התורה מנסה בהדרגה, קודם יצאו ממצרים, אז הוא ניסה להרגיל אותם לצורת הקיום במדבר. הוא מנסה להביא אותם, ועדיין הדבר הזה נורא קשה להם. והיום אני רוצה להתחבר רק לקושי. בסדר? הקושי לקבל החלטה לעשות משהו אחר, הקושי ללכת למקום חדש, הקושי לזרום הלאה. אתם תצטרכו בחיים שלכם לקבל הרבה החלטות. יש כאלה שזה זורם להם, יש כאלה שזה מאוד, מאוד קשה להם. אני למשל, זה קשה לי, אני דבק בדברים הישנים, זה מוכר, אני מבין את החוקים, אני מבין איך זה עובד. פתאום ללכת למשהו אחר, משהו חדש, זה מאוד מאוד קשה. והסיפור שמסופר פה בפרשייה שלנו, זה הקושי. יש להם איזה זיכרון שאוהד לא מבין אותו, ובצדק. מה הם זוכרים במצרים? כמה היה סבבה שם. זה מה שאתה זוכר. כן, במצרים. היה משהו טוב כנראה, לא הכל היה רע. לפחות זה מה שהם זוכרים. ובפרשיות האלה, כשקוראים אותם, יש בו ממד כמובן של הזמן והתקופה והאנשים, וגם יש בו איזושהי קריאה לבני אדם, אשר בני אדם להסתכל ביכולת ההסתגלות לשינוי. ויש בפרשיות האלה משהו, וזה אולי בשבוע הבא, איזושהי הצעת קריאה. איך לעבור שינוי? איך תתגבר על הפחדים האנושיים שלך איך? תמצא דרך להתכונן לשינוי, אבל זה כאמור פרשה הבאה. הפרשה הזאת נגמרת לא טוב, נגמרת בקושי. שבת שלום.